מנחות, דף קוף ג', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. אדם רוצה להביא בית המקדש, מנחה של סולת, מנחה מהצומח, דרך כלל מביאים מחיטים. אדם שמתנדב ורוצה להביא מנחה, צריך להביא לפי הכללים של מנחה מה שאפשר להביא בתורת נדבה. מה קורה אחד, אולי הוא לא בקי כל כך בדיני מנחות, או שהוא כן בקי, אבל הוא רצה להביא משהו מקורי שאף אחד לא מביא, והוא התנדב מנחה בצורה שהיא נוגדת לכללים של תורת המנחה. האם הוא בכל זאת יצטרך להביא כמו ההלכה, או שהוא פשוט פטור לגמרי מלהביא? מביאה המשנה כמה דוגמאות לזה. האומר, הרי עליי מנחה מן השעורים. אדם שרוצה להתנדב מנחה, הוא יכול להתנדב להביא מנחה רק מחיטים, לא משעורים. אז ההלכה היא שיביא מן החיטים. לפי הדעה הראשונה של המשנה, תנא קמא, אנחנו מתייחסים רק ללשון הראשון מה שהוא אמר. הוא אמר הרי עליי מנחה, זה מה שנתפס, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במערכת. אין יותר תוספת. מה שהוא אחר כך הוסיף, זה לא משפיע שום דבר על הנדר שלו. נדרת להביא מנחה, תביא מנחה. אמרת שתביא מסעורים, זה אנחנו כבר לא מתייחסים לזה. אז הוא יביא מנחה מן החיטים כמו שההלכה מצווה אותו. עוד דוגמה שהוא אמר לא כמו ההלכה, הוא אמר קמח, קמח זה הכוונה, קמח שהוא אינו נקי. יביא סולת, צריך להביא מקמח נקי. המשנה קוראת לסולת קמח נקי. על אותו רעיון, כיוון שהוא נדר לא כמו שצריך, אנחנו תופסים רק את הלשון הראשונה שהוא אמר. הוא אמר, הרי על המנחה, צריך להביא מנחה. זה שהוא אמר מן הקמח, אנחנו לא מתחשבים בחלק השני של דבריו. אותו דבר, אם הוא אומר, הרי עליי מנחה בלא שמן ובלא לבונה. צריך להביא מנחת נדבה, לבלול אותו בשמן ולצוק עליו לבונה. אבל אם הוא התנדב בלי שמן ובלי לבונה, מתייחסים רק למה שהוא אמר הרי עליי מנחה, ומוחקים, לא מתייחסים לתוספת שהוא אמר. ולכן יביא עם שמן ולבונה. או שהוא קיבל על עצמו במקום להביא שרון שלם של סולת, מנחה במידה שהתורה קובעת לנדבה, הוא אמר שהוא רוצה, הוא מתנדב להביא מנחה חצי עיסרון. אז שוב אנחנו מתייחסים לזה שהוא קיבל על עצמו נדבה להביא מנחה, הוא יצטרך להביא מנחה, אבל לא של חצי עיסרון, אלא הביא עיסרון שלם. מה קורה אם הוא אומר שהוא רוצה להביא מנחה של עיסרון ומחצה, עיסרון וחצי? אז יביא שניים. אנחנו מתייחסים לעיסרון וגם לחצי, ואנחנו אומרים, כיוון שאי אפשר להביא חצי עיסרון, הוא צריך להביא שניים שלמים. רבי שמעון פותר בכל המקרים שדיברנו במשנה, ברגע שאדם מתנדב להביא מנחה, אבל בחלק האחרון של דבריו הוא הוסיף בצורה שהיא פסולה, מנחה פסולה, אז אנחנו מתחשבים בכל דבריו, בכל המכלול של הנוסח שהוא אמר, ומכיוון שסוף דבריו הוא בעצם מביא דבר שהוא פסול, אז הוא בכלל לא חייב להביא מנחה, הוא קיבל על עצמו מנחה לא טובה. ולכן הוא לא חייב בכלל להביא. רבי שמעון פותר שלא יתנדב כדרך המתנדבים. סוף דבריו, פירש את תחילת דבריו, מכיוון שסוף דבריו הוא בעצם אומר שהוא רוצה להביא דבר שהוא לא מנחה, התורה הרי לא נותנת אפשרות להביא כזאת מנחה, אז לכן הוא בכלל לא מחויב להביא שום מנחה. שואלת הגמרא, מה אומרים תנא קמא? הוא יתנדב להביא מנחה מן השעורים, מביא מן החיטים. זה היה המקרה הראשון. שואלת הגמרא, מהי? נדר ופתחו עמו הוא. הוא נדר נדר והוא גם פתח לעצמו את הנדר שהוא רוצה, הוא מתחרט על הנדר הזה תוך כדי, אז אם כן, הנדר צריך להיות בטל. רש"י מסביר, אם הנדר אמר פתח שמתחרט בו, מיד כשהוא סיים את הנדר, הוא מיד למעשה אומר שהוא מתחרט מהנדר. איך אתה יודע שהוא מתחרט? דכיוון דאמר מן השעורים. מה אתה מביא, מה אתה תביא מנחה משעורים? אין אפשרות להביא נדבה מסעורים. ישנם מנחות חובה במקרים מסוימים שמביאים מסעורים, אבל מנחת נדבה אין דבר כזה. אז למה בכל זאת הוא אמר מן הסעורים? אמרינן, אז אנחנו תולים את דעתו, דאין בדעתו להביא כלום. הוא חוזר בו, הוא לא רוצה להביא מנחה בכלל. איך הוא יגיד את זה? הוא אומר, מביא מנחה מסעורים. הוא אמר הרי עליי להביא מנחה, ואז הוא בא להגיד, רגע, אני בעצם לא רוצה להביא מנחה, אז הוא אומר מן השעורים בשביל שהנוסח לא יתפס, ואז לא יהיה לו נדר בכלל. כי הרי אדם יודע האדם יודע שאין מנחה מן השעורים. לכן המנחה שלו לכאורה צריכה להיות בטלה, הוא מבטל את הנדר תוך כדי האמירה של הנדר. עונה הגמרא, אז למה בכל זאת אנחנו אומרים שהוא צריך להביא מן החיטים ואנחנו לא אומרים שהוא יהיה פטור לפי דעת הנקמה? אמר חזקיה, המני בית שמאי היא, דברי תנקמה תואמים עם דעתם של בית שמאי, שהם אומרים, דאמרי, תפוס לשון ראשון. כשאדם אומר נוסח ארוך שהחלק הראשון שלו אומר משמעות אחת והחלק השני מבטל אולי את המשמעות הראשונה הזאת, לא מתחשבים בחלק השני אלא תופסים רק את החלק הראשון של דבריו. דתנן, הרי אני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה. מה לא בסדר בהתנסחות הזאת? החלק השני שלה לא מתאים עם החלק הראשון. אם זה הרי אני נזיר, אדם שמקבל על עצמו להיות נזיר, ישנם שלושה הגבלות שהוא מגביל את עצמו. קודם כל, אסור לו לאכול או לשתות דבר שיוצא מהענבים. דבר שני, אסור לו להתאמה למתים. דבר שלישי, אסור לו להסתפר ולהתגלח. כאן, כשהוא אומר הרי אני נזיר שהוא לא יאכל תאנים יבשות, או תאנים מדובקות יבשות, מה הקשר בין התאנים לבין הנזירות? זה שני דברים שלא מתחברים בכלל. אלא מה? אומרים בית שמאי, בית שמאי אומרים נזיר. אנחנו נתפסנו רק את החלק הראשון של דבריו. הוא אמר הרי אני נזיר, ברוך הבא לעולם הנזירים. מעכשיו הבן אדם הזה נהיה נזיר. רגע, אבל אני אמרתי אחר כך מן הגרוגרות ומן הדבילה. נו, אז למה אתם לא מתחשבים בזה? אנחנו לוקחים רק את תחילת דבריו של האדם. תחילת דבריו, אדם נתפס. זהו, מה שאמר אחר כך, אם זה לא לעניין, אם זה כן לעניין, אנחנו תופסים רק את הדבר הראשון וזהו. כי ברגע שהוא אמר אמירה שיש לה משמעות, אז האמירה הזאת היא נותנת איזשהו חותמת מסוימת. זה שהוא אחר כך הוסיף מילים נוספות, יש להם משמעות, אין להם משמעות, זה כבר דבר בפני עצמו. אין לזה קשר לזה שכבר תפסנו את תחילת דבריו בתור דבר משמעותי. אדם אומר מילים, הם בעלי משמעות. וזה בית שמאי, ובית הלל אומרים, בית הלל אומרים אינו נזיר. למה? כי כן מתחשבים בכל המכלול של הנוסח שהוא אמר. מן הגרוגרות ומן הדבילה, לא שייך הרי שאדם יהיה נזיר מגרוגרות ודבילה, אז הוא לא נזיר בכלל. זה שאמרנו שכשאדם אומר הרי אני נזיר, זה שאמרנו אדם אומר הרי עליי מנחה מן השעורים שצריך להביא מן החיטים, זה כמו בית שמאי שסוברים שמתייחסים רק לחלק הראשון של דבריו. הוא אמר הרי עליי להביא מנחה, שיביא מנחה. איזה מנחה? איך שמביאים מנחה? אמר מסעורים, בסדר, לא מתייחסים למה שהוא אמר מן השעורים, מתייחסים רק לחלק הראשון שהוא אמר. רבי יוחנן אמר, הסבר אחר במשנה, למה כשאדם מתנדב, הרי עליי מנחה מן השעורים, בכל זאת יצטרך להביא מן החיטים. למה? אפילו תאמה בית הלל. לא צריך להגיע שזה רק לפי דעת בית שמיים. בכל זאת אנחנו נאמר שהוא יביא מחיטים לפי דעת הנקמה. למה? מדובר פה במקרה מאוד ייחודי. אדם, אחרי שהוא התנדב בנוסח שהזכרנו, הרי עליי להביא מנחה מן השעורים, אז אומרים לו, איזה מין נדר נדרת? הרי מביאים מנחת נדבה רק מחיטים. אז הוא אומר, ואומר, אילו הייתי יודע, מה אתם אומרים? לא ידעתי מזה. אילו הייתי יודע שאי אפשר להביא מנחת נדבה מן השעורים, שאין נודרין כך, לא הייתי נודר כך, אלא כך הייתי נודר מן החיטים. אתה התכוונת לנדור מן החיטים? אז גם בית הלל מודים שאתה מחויב עכשיו להביא מנחה מן החיטים. אז זה ההסבר בדברי תנא קמא, לכן מביאים, אפילו כשנדרו מן השעורים, מביאים מן החיטים. עכשיו מוסיף חזקיה ואומר, שהוא למעשה היה התשובה הראשונה שענינו, שתנא קמא הולכים בדעת בית שמאי, שבתחילת דבר אדם נתפס, לכן הוא צריך להביא מנחה מן החיטים. אמר חזקיה, לא שנו שהוא צריך להביא לפי דעת תנא קמא מן החיטים, אלא אמר מנחה מן השעורים. או שהוא אומר מנחה מאיזשהו דבר, אבל שקשור לעניין. שעורים, זה אפשר להביא מנחות משעורים, אם זה מנחת העומר, מנחת קנאות, מנחת חוטא, אבל זה הכל מנחות חובה. אבל זה קשור לבית המקדש, מביאים מנחה משעורים באמת במקרים מסוימים, לא בנדבה. אז לכן אנחנו אומרים שמפרשים את דבריו שהוא התכוון להביא מנחה, אבל ממה שאפשר להביא. אבל אם הוא אומר, מנחה מן העדשים, שזה דבר שבכלל לא קשור לבית המקדש? לא. אז אנחנו לא מתייחסים בדעתו ואומרים שהוא יהיה מחויב להביא מנחה. כי הוא לא הביא משהו, הוא נדר נדר שהוא אין לו שום משמעות של מנחה. שואלת הגמרא, מחדי, חזקיה כמן אמרה לשמעתי? בוא נבין, חזקיה, לפי איזה שיטה הוא סובר שהמשנה כשהיא אומרת, הרי עליה מנחה, אפילו אם אמר מן הסוהרים הוא צריך להביא מנחה מן החיטים, כי אתה אומר, לפי תחילת דבריו אדם נתפס, נכון? שואלת הגמרא, אם כן, אם למעשה הוא אומר את זה כמו בית שמאי, שאומרים, תחילת דבריו אדם נתפס, ובית שמאי משום תפוס לישון, לשון ראשון הוא, אז אם כן, מה לי מן הסעורים? מה לי מן העדשים? מה זה משנה אם אדם נודר להביא מסעורים או להביא מעדשים? אתה אומר, הרי עליי מנחה? אם כן, אתה מחויב להביא מנחה. רגע, אבל אני אמרתי מן הסעורים, אמרתי מן העדשים. תראה, באותו רגע כשאדם מקבל על עצמו להביא מנחה, הוא מחויב להביא מנחה. זהו. אבל הוא אומר אחר כך ממה הוא יביא את המנחה? בסדר, זה נחמד מאוד מה שהוא אומר אחר כך, אבל אין לזה שום השפעה לנדר שהוא נדר. נדרת להביא מנחה, תביא מנחה. מן הסעורים, אז אם כן, נשאלת השאלה חזקיה, איך אתה מגביל שדווקא אם הוא אומר מן הסעורים ולא מן העדשים? מה זה משנה ממה הוא אומר אחר כך? אנחנו פשוט לא מתייחסים לתוספת של המילים, מתייחסים רק למילים הראשונות. אז אם כן, גם אם הוא אומר מן העדשים, לכאורה לדעתך, צריך שיהיה נדר שהוא צריך להביא מן המנחה באמת. אומרת הגמרא, הדר בי. הוא חזר בו והוא מסכים עם דעת רבי יוחנן, שדברי תנא קמא במשנה תואמים גם עם בית הלל. ומדובר פה שהוא אומר, אם הייתי יודע שאי אפשר להביא מנחה מסעורים, הייתי מתנדב מן החיטים. ורק במקרה הזה אומרת המשנה שהוא צריך להביא מן החיטים. כמו התירוץ של רבי יוחנן. ולכן, במקרה הזה באמת יש הבדל אם הוא אומר מן הסעורים או מן העדשים, כמו שהגמרא תכף תסביר. ומה הייתה מהדר בי? אבל נשאלת השאלה, למה באמת הוא שינה את דעתו, והוא אומר שזה גם לפי דעת בית הלל, למה הוא לא נשאר בדעה הראשונה שהייתה לו? אמר רבה, מתניתין קשיטי, היה לו קושייה בדיוק במשנה. הוא לא מסתדר כל כך, לפי איך שהוא הסביר את המשנה, הנוסח שם, מה שנאמר. מה העיר ידתני מנחה מן הסעורים, ליתני מן העדשים? למה המשנה אומרת שהוא התנדב להביא מנחה מן הסעורים? למה שלא יגיד מנחה מן העדשים? למה באמת המשנה נתנה דוגמה דווקא סעורים? אז לפי התירוץ הראשון שאנחנו אומרים, לפי תחילת דבריו אדם נתפס, אז אם כן, מה שאומר בהתחלה, זה הדבר המשמעותי היחידי פה בכל ההתנדבות הזאת. מה שאומר אחר כך אין לזה שום השפעה, אז מה זה משנה מן החיטים, מן הסעורים? למה באמת, מה זה משנה מן הסעורים, מן העדשים? באמת, אפשר לכתוב, מן העדשים גם. אלא, שמה מינה משום דתאי הוא, סימן שמדובר כאן בבן אדם שהתנדב להביא מנחה, והיה לו טעות, הוא סבר שאפשר להביא מן הסעורים. אז פה לא שייך להגיד שהוא טעה שאפשר להביא מן העדשים. למה? בסעורים טעי, בעדשים לא טעי. סעורים באמת יכול להיות שהוא ראה פעם שמביאים מנחה מסעורים. זה היה ביום ראשון של חול המועד פסח, הביאו מנחת העומר מסעורים. שהוא ראה מנחת קנאות, מנחת חוטה, לא משנה, הוא ראה איזושהי מנחה שמביאים מסעורים. אז הוא חשב שאפשר להביא. יכול להיות שהוא טעה, אבל עדשים? אם אתה מביאים עדשים בתור מנחה, אף פעם לא מביאים מנחה של עדשים. אז הוא לא טעה, הוא כנראה באמת חזר בו. ולכן, מזה שהמשנה לא אמרה מנחה מן העדשים, מזה שאמרה מנחה מן הסעורים, סימן שהטעם פה זה לא בגלל שהוא חזר בו, אלא בגלל שהוא פשוט מאוד טעה, והוא חשב שאפשר להביא מסעורים. אבל עכשיו תקנו אותו, אמרו לו, אי אפשר להביא מסעורים, רק מחיטים. אמרו, באמת? אם הייתי יודע, הייתי אומר מן החיטים. אז אתה צריך להביא מן החיטים, לפי תנא קמא. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן, הוא למעשה חלק על דעתו של חזקיה. הוא חלק על דעתו של חזקיה, והוא אמר, אפילו מנדר מן העדשים. רבי יוחנן סובר, שגם אם אדם נודר שהוא יביא מנחה מן העדשים, הוא חייב להביא מנחה מן החיטים. אבל כבר שמחנו שחזקיה אומר את אותו תירוץ כמו רבי יוחנן. מסתבר שבאמת רבי יוחנן אבל לא ממש מסכים אבל עם המסקנה של חזקיה. אלא לפי דעת רבי יוחנן, גם אם אדם נודר להביא מנחה מן העדשים, הוא חייב להביא מנחה מן החיטים. למה באמת? אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מיכדי, רבי יוחנן כמן אמרה לשמעתי. מה באמת היה דבריו של רבי יוחנן? לפי מי הוא אומר שאם אדם מביא מנחה מן אדם מתנדב להביא מנחה מן השעורים, הוא יצטרך להביא מנחה מן החיטים, לפי תנא קמא. כמו איזה שיטה הוא אומר דעתו. כבית הלל. ומה שמדובר פה, שאמרו לו, מה התנדבת מנחה מן השעורים? אי אפשר להביא. אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר מן החיטים. ככה רבי יוחנן בעצם הסביר את דעת תנא קמא במשנה. אם כן, הוא בית הלל משום דתאי הוא. הרי בית הלל הטעם שלהם, למה באמת הוא צריך להביא מנחה, כשהוא אומר הרי עליו להביא מנחה מן השעורים, הוא יצטרך להביא מן החיטים, כי מדובר פה שהוא אומר שהוא לא ידע שאי אפשר להביא משעורים. נו אז אם כן, בשעורים תאי, בעדשים לא תאי. אדם לא טועה, אדם טועה באמת, במקום מנחה מחיטים, הוא חושב שאפשר להביא משעורים, זה אפשר לטעות. אבל לטעות במקום חיטים, שאפשר להביא מנחה מעדשים, זה אדם לא טועה. אז על זה באמת, אי אפשר להסביר את המשנה שאדם אומר הרי עלי להביא מנחה מן העדשים, שהוא יצטרך להביא מנחה מחיטים. כי אי אפשר להסביר שאדם חשב שאפשר להביא מעדשים, כי אדם לא טועה בדבר כזה. אז אם כן, לא יכול להיות שרבי יוחנן מדבר בעדשים, כי הרי הוא הוקים את המשנה לפי דעת בית הלל, ולפי דעת בית הלל אנחנו בעצם מסבירים שהסיבה למה הוא חייב להביא מנחה, זה בגלל שהולכים, שמדובר פה שבאדם טעה, והוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי אומר את הנוסח בצורה מתוקנת. לכן הוא צריך באמת להביא מנחה, כי אנחנו מבינים שהוא התכוון להביא מנחה מחיטים. רק הוא לא ידע שאי אפשר להביא מסעורים, הוא חושב שאפשר להביא גם מסעורים. בסדר, הוא לא ידע שאי אפשר להביא מסעורים, הוא חשב שאפשר. ברגע שמתברר שאי אפשר מסעורים, אז הוא רוצה להביא מחיטים. אבל עדשים זה ודאי לא בטעות שלו. אז למה אומר, אם כן, רבי יוחנן, שגם אם אדם אמר, הרי עלה להביא מנחה מן העדשים, גם כן יביא מן החיטים. אומרת הגמרא, לדבריו דחיזקיה כאמר לי. בעצם, כשרבי יוחנן כאן אומר את הדבר הזה של עדשים, זה לדבריו של חיזקיה, מה שהוא אמר בהתחלה, לפני שהוא חזר בו, הוא אומר, וליל, הוא אומר לו למעשה, מה סברת בהתחלה? שלמה אומרים תנא קמא, שאם אדם מתנדב להביא מנחה מן השעורים, הוא צריך להביא מנחה מן החיטים, כי הולכים לפי תחילת דבריו של האדם. אז היה לך קשה, למה אם כן לא נאמר מן העדשים? הרי מה זה משנה מה הוא אמר אחר כך? הרי העיקר זה מה שהוא אמר בהתחלה, זה מה שמשפיע. לכן חזרת בך. אני חושב שאתה בכלל לא צריך לחזור בך, אתה צריך להישאר בדעה שאתה אמרת קודם. וזה מה שהוא אומר. את, מה הייתה מהדרת בך? אתה חזקיה, למה חזרת בך? ממה שאתה אמרת בהתחלה תפוס לשון ראשון. משום דלא קטני מן העדשים? בגלל שלא כתוב שהוא התנדב להביא מנחה מן העדשים, ואם הסיבה זה תפוס לשון ראשון, אז מה אכפת לך ללכת עד העדשים? הרי זה לא מעניין אותנו מה הוא אמר בסוף, הרי מעניין אותנו רק מה שהוא אמר בהתחלה. הרי עלה להביא מנחה, הוא צריך להביא מנחה, בין אם הוא אמר מן העדשים, בין אם הוא אמר להביא מן השעורים, אז למה באמת לא כתוב מן העדשים? אז אני אגיד לך, אתה לא היית צריך לחזור בך, יש לי הסבר טוב למה לא כתוב מן העדשים. דילמה, לא מבעיה כאמר. אולי המשנה נאמרה פה בצורה של זו, ואין צריך לומר זו. מה זאת אומרת? לא מבעיה מן העדשים. זה אומרת המשנה, לא הייתי צריכה לחדש, שאם אדם אומר, הרי עלי להביא מנחה מן העדשים, שצטרך להביא מן החיטים, דאיקה למימר, מהדר הוא דהדר בי. ובכל זאת אנחנו אומרים, תפוס לשון ראשון. אפילו שכשאדם אומר, הרי עלי להביא מנחה מן העדשים, בכל זאת אנחנו אומרים, אפילו שזה שמענם אומר מן העדשים, מה אתה אומר מן העדשים? אתה לא יודע שמביאים מנחה מן החיטים? מסתבר לומר שהוא חוזר בו. הוא התכוון בהתחלה באמת להביא מנחה, אבל אחר כך הוא חשב לעצמו שזה לא כל כך מסתדר, אז תוך כדי הוא אמר מן העדשים, ככה הוא יבטיח לעצמו שהוא לא יהיה מחויב להביא בכלל מנחה, כי הוא חוזר בו בעצם. אבל אנחנו לא נותנים לו לחזור בו, והוא יהיה חייב להביא מנחה מן החיטים. אבל זה לא צריך להגיד. למה? כי זה, לפי דעת בית שמאי, אדם שהקדיש, הוא לא יכול לחזור בו. אי אפשר, אין כזה מושג, אני חוזר בי. מה זאת אומרת אתה חוזר בך? ברגע שהוצאת מהפה מילים, שאתה מעוניין להתנדב משהו להקדש, זהו. הבן אדם נהיה מחויב. לא שייך להגיד הוא חוזר בו, גם אם תוך כדי דיבור הוא חוזר בו לפי בית שמאי. זה אם כן לא צריך להגיד שהוא לא, הוא לא יכול לחזור בו. אז לכן המשנה לא אמרה את זה. המשנה אמרה את החידוש היותר גדול. אומרת המשנה, אלא אפילו מן השעורים נמי. אפילו אם אדם מתנדב ואומר הרי אלה להביא מנחה מן השעורים, בכל זאת יצטרך להביא מן החיטים. מה החידוש הגדול כאן? דאיקה למימר מתאו דקתאי. אפשר לומר שכל ההתנדבות מלכתחילה הייתה טעות, הוא בכלל לא התכוון להביא מנחה. בגלל שהוא חשב להביא מנחה משעורים, אולי כל ההתנדבות שלו הייתה משעורים, ואם כן זה היה טעות בכלל. אפילו האחי, תפוס לשון ראשון. בכל זאת, אנחנו אומרים שהוא כן מחויב להביא מנחה ותפוס לשון ראשון. אז זה חידוש הרבה יותר גדול, כי יכול להיות שמלכתחילה הוא לא התכוון להביא מנחה, בזה שהוא אומר מנחה מן הסעורים, הוא לא התכוון להביא רק מסעורים, וזה תנאי קודם לנדר. אבל בכל זאת אנחנו אומרים, מכיוון שהוא נדר בהתחלה, הרי עליי, להביא מנחה, אפילו שהוא אחר כך אמר מן הסעורים, ואי אפשר להביא מן הסעורים, הוא יהיה חייב להביא. אז אם כן, רבי יוחנן אומר לחזקיה, עדיין אפשר להוקים שתנקם הסעורים כמו בית שמי. ואתה לא חייב לחזור בך ולהגיד שאתה נקם הסובר כמו בית הלל. אבל בכל זאת, חזקיה חזר בו ואומר באמת את המשנה שזה לפי דעת בית הלל, שמדבר פה שבן אדם טעה וכו'. אמר זעירי, לא שנו שאנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, אלא דאמר מנחה מן הסעורים. אז אנחנו אומרים שבזה שהוא אמר מנחה הוא מתחייב להביא, כמו שצריך, מנחה מן החיטים. בזה שהוא אמר מן הסעורים אנחנו לא מתייחסים בהמשך דבריו, רק בלשונו הראשון. אבל לא אמר מנחה, אלא שהוא אמר, הרי עליי מנחת סעורים, שהוא חיבר את המנחת למילה סעורים, או שהוא אומר, הרי עליי מן הסעורים, אז לא. אז הוא לא יהיה מחויב להביא מנחה, כי הוא התכוון להביא מנחת דווקא מסעורים. זה היה תנאי לפני ההתחייבות שלו, שזה יהיה רק מסעורים, ולכן הוא יהיה פטור. יתיב רב נחמן וכאמר לה, להשמעת. עכשיו רב נחמן בשיעור ואמר את ההלכה הזאת, שאם אדם אומר מפורש, מנחת סעורים, הרי עליי מן הסעורים, באמת הוא לא יצטרך להביא בכלל מנחה. הייתי ורבה לרב נחמן, אז רבה שואלת רב נחמן, רגע, אבל מה המקרה השני במשנה? אחרי אדם שמקבל עצמו להביא מנחה מן הסעורים, מה כתוב? קמח, יביא סולת. מה משמע מזה? שהוא אומר, הרי עליי להביא קמח. אי אפשר להביא מנחה מקמח, קמח הכוונה לא מספיק מנופה. והוא לא אמר לכאורה, הרי עליי מנחה להביא מן הקמח. אלא הוא אמר, הרי עליי מן הקמח, או מנחת קמח, לכאורה. ובכל זאת מה כתוב? שהוא חייב להביא מסולת, יביא סולת. מה אליו דלא אמר מנחה? ובכל זאת הוא יהיה חייב? אומרת הגמרא, לא, דאמר מנחה. באמת מדבר פה שאמר מנחה, מן הקמח, ולכן הוא צריך בגלל תחילת דבריו, שומע מנחה, להביא מנחה מסולת. הלאה, המקרה השלישי של המשנה. בלא שמן ולבונה, יביא שמן ולבונה. מה אליו דלא אמר מנחה? אלא אמר רק שמן ולבונה, ואתה רואה שהוא חייב להביא עם שמן ולבונה. אומרת הגמרא, לא, דאמר מנחה. ולכן הוא באמת מחויב בגלל תחילת דבריו. שואלת הגמרא מהמקרה הרביעי, חצי עיסרון יביא עיסרון שלם, כי אי אפשר להביא חצי עיסרון, המינימום של מנחה זה עיסרון שלם במנחת נדבה. אז נשאלת השאלה, וכי לא מדובר פה שהוא אמר מן החצי עיסרון, בלי להגיד מנחה, ובכל זאת אתה רואה שהוא חייב. מה אליו דלא אמר מנחה, בכל זאת אתה רואה שהוא חייב, אומרת הגמרא לא מדובר פה, דאמר מנחה חצי עיסרון, לכן הוא חייב להביא עיסרון שלם. שואלת הגמרא, יאחי, אימא סייפה, אם אדם אומר יסרון ומחצה, יסרון וחצי, יביא שניים. נשאלת השאלה, למה יביא שניים? כיוון דאמר מנחה, יחייב לי ביסרון אחד. כי אמר חצי יסרון, לא כלום כאמר. לא נתייחס למה שאומר חצי יסרון, כי כשאומר הרי להביא מנחה, הוא צריך להביא מנחה אחת. כשאמר מנחה, מתייחסים למה שאומר בהתחלה. אבל כשאומר עוד חצי, אולי לא נתייחס בכלל לחצי הנוסף שהוא אמר, רק לתחילת דבריו שאמר מנחה. אומרת הגמרא, לא צריך דאמר, הרי עליי מנחה, קודם הוא אמר חצי עיסרון, ואחר כך הוא אומר ועיסרון. וכיוון דאמר מנחה, מיד שהוא אמר מנחה יחייב לי בעיסרון שלם, כי אי אפשר להביא חצי עיסרון. ואנחנו תופסים בתחילת דבריו, מנחה, הוא צריך להביא מנחה כמו הקריטריונים של מנחה, שזה עיסרון שלם. אחר כך הוא אומר חצי עיסרון, לא מתייחסים למה שהוא אמר. כי אמר חצי עיסרון ולא כלום כאמר. כי הדר אמר יסרון, מייטה יסרון אחרינה, מה אמרת? עוד פעם יסרון? אז צריך להביא שתי עשרונים, יסרון אחר אתה צריך להביא עכשיו. שואת הגמרא, יחי רבי שמעון פותר, שלא יתנדב כדרך המתנדבים. למה רבי שמעון פותר אם כן? עמי! הרי לכאורה הוא התכוון להביא שתי עשרונים. אמר רבה, רבי שמעון משיטת רבי יוסי אמר, רבי שמעון הולך בדעתו של רבי יוסי דאמר, אף בגמר דבריו אדם מדפיס. כשאדם נודר נדר, אנחנו מחכים. רגע, התחלת את הנדר? בוא נשמע את כל מה שאתה אומר. ברגע שסיימת להגיד את הנוסח, אז אנחנו לוקחים את כל הנוסח ביחד, ואז אומרים, רגע, תחילה אמרת הרי עליי מנחה. בסוף אמרת חצי יסרון ויסרון. אז אם כן, זה לא כדרך המתנדבים, אז יסרון וחצי? אתה לא נדרת פה נדר כמו שבן אדם יכול לנדור. טוב, אז אתה פטור לגמרי. אומרת המשנה, למעשה, כמה המנחת נדבה הכי גדולה שבן אדם יכול להביא? זה למעשה המשנה שלנו. מתנדב אדם מנחה של 60 יסרון, פי 60 ממנחה רגילה. ומביא את הכל בכלי אחד. אבל אם אמר הרי עליי 61, נתפס הנדר, אבל הוא מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד אחר. אי אפשר להביא בכלי אחד יותר מ-60 עשרונים. מה הסיבה? אומרת המשנה שהציבור, שכן הציבור מביא ביום טוב הראשון של חג הסוכות, שחל להיות בשבת, כמה מנחות הוא מביא, כמה יסרון, 61 עשרונים. הזמן שהמשנה פה מציינת זה הזמן שישנם הכי הרבה קורבנות תמיד ומוסף במשך כל השנה כולה. גם חג הסוכות, שחג הסוכות מביאים הכי הרבה קורבנות מכל השנה, מבחינת קורבנות תמידים ומוספים, וגם היום הראשון של חג הסוכות, שאז מביאים 13 פרים, והרי במשך חג הסוכות הקורבנות פר, שמגיעים כל יום מורידים פר אחד, אני ביום הראשון מביאים 13 פרים, אז אחר כך מביאים רק 12 פרים, אחר כך מביאים 11 פרים, ככה כל יום הפרים מתמעטים והולכים. אז ביום הראשון של חג הסוכות, ועוד שחל בשבת, עוד יש את הקורבנות תמיד של שבת, יש את הקורבנות מוספים של שבת, זה הכי הרבה מנחות שמביאים. ואז כמה מביאים? מביאים 61 עשרונים. הרש"י פה מביא את החשבון. ליוד ג' פרים, 13 פרים, יש 39 עשרונים. למה? כי זה הרי שלושה עשרונים לכל פר, כפול 30, כפול 11 פרים זה 39 עשרונים. אחר כך, ולי"ד כבשים שמביאים, מביאים י"ד עשרונים. כל אחד מהם יסרון אחד. הרי כמה זה 39 ועוד 14? הרי נ"ג, 53. ולשני אלים שמביאים, מביאים גם כן 4 עשרונים. הרי יוצא 57 עשרונים. ולשני תמידים, עוד שניים. ולשני כבשי מוסף, דשבת, עוד שניים. סך הכל הרי 61 עשרונים. זאת אומרת, הכי הרבה מנחה של חובה שמביאים בבית המקדש ביום אחד, זה 61 עשרונים. אז מה, אתה בתור יחיד רוצה להביא יותר ממנחת ציבור? דיו ליחיד שהוא פחות מן הציבור אחד. אז תביא 60. כך סובר תנא קמא, שזה בעצם דעתו של רבי יהודה בר אילאי, כמו שנראה בגמרא. אמר רבי שמעון, זה הטעם, בגלל שמנחת ציבור זה 61, לכן אתה תביא בתור יחיד 60, והלא אלו מנחות לפרים ואלים. זה חלק מהמנחות, זה מביאים לפרים ואלים, את העשרונים. ואלו לכבשים, ואינם נבללים זה עם זה. אי אפשר הרי להביא את כל 61 העשרונות של, של המנחות יחד. הרי חלק זה לפרים ואלים, שבכלל הבלילה שלהם זה שתי לוגים של שמן ליסרון אחד של סולת. חלק מהם זה לקורבנות שמגיעים מכבשים, ששם זה שלושה לוגים של שמן לכל יסרון של סולת. אז הבלילה היא בכלל לא אותה, הבלילה היא לא אותה בלילה. פה יש יותר שמן, פה יש פחות שמן, אתה לא יכול להרבב ביניהם. אסור להרבב ביניהם. אז זה לא אותה מנחה. אבל אדם הוא רוצה להביא לך מנחה אחת. מה אתה משווה את ה-61 עשרונים שמביאים בחג הסוכות למנחה שהוא רוצה להביא בתור נדבה? הוא מביא מנחת נדבה שיש אותה בלילה, אותו יחס בין השמן לבין הסולת, אז הוא יכול אולי להביא יותר או שהוא יכול להביא פחות? למה אתה משווה בכלל ל-61 עשרונים של חג הסוכות שחל בשבת, ששם מביאים אותם בנפרד את המנחות? לא, אפשר להביא אותם יחד. בנוסף, הרי יש חלק חלק שמביאים בבוקר, ויש את שבין הארבעים, כמו שנראה בגמרא. אומרת הגמרא, אלא, מה באמת הטעם בכל זאת? למה אי אפשר להביא יותר מ-60 עשרונים בכלי אחד? כיוון שעד 60 יכולים להיבלל. 60 עשרונים בכלי אחד אפשר להרבב אותם טוב, אבל יותר מזה כבר לא. אמרו לו, 60 נבדלים ו-61 אין נבדלים? מה, בגלל שאוספת עוד יסרון אחד, אז כבר לא יכול להיבלל? מה, זה כזה משמעותי, עוד יסרון אחד? אמר להם, כל מידות חכמים כן, כשחכמים מביאים מידה בדברי תורה, וזה הופך להיות כמובן מדאורייתא, זה באמת מדויק מה שחכמים קבעו על הדיוק, קוצו של דיוק. כל מידות חכמים כן, למשל מקווה. כמה שאה זה הכמות של המי גשמים שצריכים להיכנס בתוך מקווה? 40 שאה הוא טובל. מה קורה אם היה רק טיפה אחת פחות, קורטוב אחד פחות מ-40 שאה? מה קרה? זהו, כבר לא טהור? התשובה היא לא. ב-40 שאה חסר קורטוב, אינו יכול לטבול בהם. מה קרה? מידות חכמים כן, כן הם. ואם הבן אדם הזה, המים כן מכסים אותו בפחות, לא משנה. חכמים קבעו סכום, זה ככה. אי אפשר טיפה פחות, אי אפשר טיפה יותר. אותו דבר גם לגבי 60 עשרונים, כן. 60 עשרונים אפשר לבלול, 60 ועוד אחד, לא. והיא הגמרא באמת, עכשיו הגמרא מביאה את אותה השאלה שעסקנו בה במשנה, למה אי אפשר להביא מנחת נדבה יותר מ-60 עשרונים בכלי אחד? שאיל שאלה למעלה מרבי יהודה בר אילאי. מניין לאומר הרי עליי 61 עשרונים. מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחד אחר. פתח רבי יהודה בר אילאי שהוא ראש המדברים בכל מקום. תמיד היה מדבר ראשון לפני כולם. זה הכל התחיל בגלל הסיפור ההוא שהיה באסיפת המועצת חכמי ישראל. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי, כמו שאנחנו מכירים, שהגמרא מספרת, מסכת שבת, רש"י מביא את זה פה, דף ל"ג עמוד ב', ידוע שדף ל"ג, מסכת שבת, זה הסיפור שעוסק בענייני ל"ג בעומר, ל"ג בשבת. בכל אופן, הגמרא שמה מספרת שהאסיפה ביניהם דיברו על מה שעשו רומי. שמעון בר יוחאי ממש דיבר בגנותם של הרומאים על כל מה שהם עושים, שהם לא עושים את זה בכלל לטובת עם ישראל, כמו שכולם מכירים. ורבי יהודה בר אילאי שיבח את הרומאים שהם עושים את זה באמת, את כל הפעולות התשתיות של הכבישים, של הגשרים, של המרחצאות וכל השווקים, זה הכל לטובת התושבים. והדברים נשמעו למלכות, וכשהם שמעו את זה, אז את רבי יהודה בר אילאי, שזה סתם רבי יהודה בש"ס, הם גידלו ורוממו אותו, והוא אמרו, מהיום אתה ראש המדברים בכל מקום. לעומת זאת, את רבי שמעון בר יוחאי, הם רצו להרוג. והוא היה צריך לברוח, אז הוא נסתר בתוך המערה, וכמובן אז הוא קנה את כל החוכמה שלו בתוך המערה, עם רבי אלעזר בנו. ורבי יוסי שתה, כגלל הציפורי. בכל אופן, מאז רבי יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום. ואז רבי יהודה בא ופתח הסבר לסיבה למה באמת רק 60 עשרונים אפשר להביא בכלי אחד ולא יותר. מה הסיבה? ואמר, שכן מצינו ציבור מביאים ביום טוב הראשון של חג סוכות, שחל להיות בשבת, 61 עשרונים. אם כן, דיו ליחיד שיפחות מן הציבור אחד. קצת פחות ממה שציבור מביאים, אתה רוצה להביא בדיוק כמו ציבור, מה פתאום תביא אחד פחות? אמר לו אבי שמעון, והלו אלו פרים ואילים, שהבלילה שלהם היא יותר, בלילה שהיא יותר סמיכה, כי הרי יש שתי לוג ליסרון, ואלו הכבשים, אלו בלילתה, ואלו כבשים, אז אם כן, אלו הפרים והאלים בלילתם עבה, כי יש שם פחות שמן. ואלו של הכבשים בלילתם רכה, כי יש שם יותר שמן. זה הבדל אחד, אז אתה רואה שבכלל לא באו המנחות האלה בכלי אחד, הם באו בכלים נפרדים, כי הבלילה שלהם היא לא אותה בלילה. אי אפשר להרבב שתי סוגי מנחות שהבלילה שלהם שונה, ואז מה קורה? מה שצריך להיות בלילה אהבה נהיה, מתערבב בו מדי הרבה שמן מהמנחה השנייה והוא נהיה בלילה רכה מדי, וכן להפך, אז אסור להרבב ביניהם, אז הם בנפרד. מה אתה משווה בכלל לאדם שרוצה להביא מנחת נדבה? בנוסף, אלו רוב הקורבנות, המנחות שמביאים הקורבנות, בלילתם שחרית, מביאים את זה בבוקר. ואלו, אלה שתמיד שבין הארבעים, בלילתם בין הארבעים, ואין נבללים מזה על זה, הרי אסור להרבב ביניהם. אם זה בלילה רכה וזה בלילה אהבה, או שזה בבוקר, זה בערב, צריך להביא כל אחד, כל חלק בנפרד, אז אי אפשר בכלל להשוות את ה-61 עשרונים, להגיד שמביאים, לא מביאים את זה בכלל בכלי אחד, מה אתה משווה את זה להוא שהתנדב להביא מנחה, כמה הוא יכול להביא בכלי אחד. אז מה באמת התשובה? אמר לו, אמור אתה. אמר להם, הרי הוא אומר וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה, יש מנחה יבשה גם, כבר אמרה תורה, הווה מנחה שיכולה להיבלל. בלולה בשמן אני מבקש ממך, אתה מביא מנחה, תביא כמות כזאת שאתה יכול להרבב אותה. וזה רק 60 עשרונים. אמר לי, רבי יהודה, לרבי שמעון, ב-60 נבללים, ב-61 הוסיפו סך הכל עשרון אחד, כבר אין נבללים? מה זאת אומרת? מה האחד הזה הוסיף? אמר לו רבי שמעון, כל מידת חכמים כן, הוא ב-40 שעה הוא טובל, ב-40 שעה חסר כאותו ואינו יכול לטבול. כאן הוא מוסיף עוד דבר שלא הביאו במשנה. כביצה, אוכל בגודל של ביצה, מטמא טומאת אוכלים. אם הוא נגע בשרץ, אז הוא נטמא ומטמא גם טומאת אוכלים. כביצה חסר סומסום אחד, משהו, כבר אינו מטמא טומאת אוכלים. אותו דבר, מוסיפים פה דבר נוסף. 3 על 3 אצבעות בבגד, מטמא מדרס. שהוא כבר נחשב, כשיש לך חתיכת בד בגודל של 3 אצבעות על 3 אצבעות, הוא כבר מטמא, אם יעדו אותו מקרה מסוים שהוא מיועד לישיבה או לשכיבה, אז אם יושב או שוכב עליו הזב או רוכב עליו הזב, אז החתיכת בד הזאת נטמא טומאת חמורה מאוד, טומאת מדרס. למה? כי זה כבר נחשב בגד. כן, טומאת מדרס, טומאה חמורה, לא ניכנס כרגע לפרטים, זה אבל טומאה, זה גם בכמה מצאות זה על גבי זה, לא כל כך משנה כרגע הפרטים, אבל בכל אופן, אתה רואה שיש משמעות לשלושה אצבעות על שלושה אצבעות, ואם זה חוט אחד פחות, זהו, אתה לא מטמא יותר מדרס, מה קרה? ככה זה מידות חכמים. אפילו נימה אחת פחות, לא, זה מה שאומר לו. 3 על 3 מטמא מדרס, 3 על 3 חסר חוט אחד, נימה אחת, אינו מטמא כבר מדרס. אז רואים שמידות חכמים מאוד מאוד מדויקות. שואלת הגמרא, וכי אין נבללים מהי הווי? מה בוער לך שיהיה אפשר להרבב את כל העשרונים של המנחת נדבה? הרי, ואתנן, אם לא בלל, כשר. אם אדם הביא סולת ושמן והוא שכח להרבב ביניהם, זה מנחה כשרה. אז אם כן, מה אכפת לך אם אפשר להרבב או לא? עונה הגמרא, אמר רבי זהירה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. זה צריך שיהיה פה כמות כזאת שזה יהיה ראוי שיהיה אפשר להרבב. אבל אם אפשר להרבב, שיש פה כבר 60 עשרונים, זה כמות שאפשר להרבב, אז גם אם לא ירבבו זה בסדר. זה צריך להיות אפשר להרבב לפחות. ואז הבילה לא תהיה מעכבת בו. אבל דבר שאינו ראוי לבילה, כל שאין ראוי לבילה, אז בילה מעכבת בו. אבל אם אי אפשר בכלל לבלול את המנחה הזאת, כי יש פה כמות מדי גדולה, אז זה מעכב הבילה, ואם הוא לא בלל, זה יהיה פסול. אגב, זה שדיברנו על שיעורי תורה, כמובן התחלנו עם 60 עשרונים של מנחה, עברנו ל-40 שעה של המקווה, המשכנו עם העניין הזה של טומאת מדרס, הבאנו כל מיני שיעורים של תורה, שחכמים תקנו בדיוק את הכמות. אז מביאים פה עכשיו שיעור שעוסק בעניין דרבנן. אמר רבי ביבי, אמר רבי יהושע בן לוי, מעשה בפרדה אחת של בית רבי, שמתה. ושיערו חכמים את דמה, האם יש פה רביעית? שיערו חכמים את דמה ברביעית, למה? כי אם יש פה דם בכמות של רביעית, אז כשזה יקרוש, הוא יהיה שיעור של כזית, ואז הוא יתאמה בתור נבלה. נבלה, יש לדין שהיא מתאמה, יש טומאת נבלה. אז החכמים הבינו שדם של נבלה גם יש לדין של נבלה, ואם זה יהיה בסופו של דבר כזית, זה מטמא בתור טומאת נבלה. שיערו חכמים את השיעור של הדם. מטיב רבי יצחק בר ביסנה, הוא שאל עליהם שאלה, מה אתם אומרים שדם יש לו בכלל דין טומאת נבלה? העיד רבי יהושע בן חנניה, הכוונה פה, ורבי יהושע בן בתירה, על דם נבלות שהוא טהור. אין לזה בכלל דין טומאת נבלה, לדם. ואמר רבי יהושע בן בתירה, אני אספר לכם, מעשה והיו נוחרים ערודיות, כוונה חמורי בר של השדה, בשביל עריות, ביסטריה של מלך, שהוא היה, לו שם עריות בחצר, ומה היו אוכלים מהעריות? היו אוכלים בשר של חמורי בר. אז היו נוחרים, דיינו, קוראים את, והורגים את החמורי בר בשביל לתת לעריות של המלך. והיו עולי רגלים עוברים שם, בדרך הזאת, והם היו שוקעים עד רחובותיהן בדם, עד הברכיים שקעו בתוך דם. וזה לא טימה אותם, ולא אמרו להם דבר. אז אתה רואה שדם נבלה לא מטמא. השתיק. רבי יצחק בר ביסנה לא ענה שום תשובה על השאלה הזאת. אמר לרב זריקה, מה הייתה מה לא כמדר מר? למה אתה לא ענה להם תשובה? מה יש לך לענות? אמר לי, אני לא יכול לענות כרגע. למה? איך יעדר לי? דאמר רבי חנין, אומר פסוק שנאמר בתוכחה, אפשר להגיד שהוא קצת המתיק את הפסוק הזה. הוא אומר, הפסוק אומר דברים מאוד מאוד מזעזעים. והיו חייך תלויים לך מנגד. הוא פחד את הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. זה נשמע ממש מזעזע. ואתה יודע מה זה, על מי זה נאמר? והיו חייך תלויים לך מנגד, זה לוקח תבועה משנה לשנה. הוא לוקח, קונה תבועה פעם בשנה, ושם את זה במחסן. ועכשיו הוא לא יודע אם שנה הבאה יהיה לו עוד פעם אוכל, אז החיים שלו תלויים לו מנגד. אם לא יהיה לו חיטים לשנה הבאה, חס ושלום, אז מה יקרה עם החיים שלו? אוי ואבוי, חייו תלויים לו מנגד. זה עוד טוב. אבל ההמשך של הפסוק זה הרבה יותר גרוע. הוא פחד את הלילה ויומם. על מי זה נאמר? זה הלוקח תבועה מערב שבת לערב שבת. מספקים לו תבועה פעם בשבוע. מה יהיה שבוע הבא? הוא לא יודע. זה חיים שלו ממש. הוא מפחד יומם, לילה ויומם. מה יהיה עוד שבוע? ומה שהפסוק אומר, ולא, תאמין בחייך. זה הרבה יותר גרוע. זה הלוקח, הסומך על הפלטר. הכוונה נחתום, הקונדיטור, על המאפייה. ואין לו לחם, הוא צריך כל יום לקנות לחם טרי. יש בזה משהו טוב, כן, אבל הבן אדם הזה דואג. הוא לא מאמין, מה יהיה מחר? אולי מחר לא יהיה מאפייה, לא תופה מספיק. אז הוא אומר, הבן אדם הזה הוא ממש לא רגוע. והוא גברה, אני בעצמי, רבי יצחק בר ביסנה, לא רוצה להגיד על עצמו דברי כללה, הוא אומר, הוא גברה, תולד כללתו באחרים. על פלטר סמיך, לכן דעתו לא מיושבת להשיב. מה יהיה לנו, אבל מה באמת התשובה? כמה השיעור של תומה ודם של נבלה? אמר רב יוסף, רבי יהודה, מוריאנה דבי נסיעה, והוא היה מורה הוראה בביתו של רבי הקדוש, רבי יהודה. והורי לי כשמעתי, הוא הורה לרבי הקדוש כמו שיטתו, אבל כמובן הוא מביא מחלוקת בית שמאי בית הלל, כמו שהוא אמר בדעתו של בית הלל. מה באמת הוא אמר? דתנן, גרסה דתניה. רבי יהודה אומר, שישה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. שנם, שישה דברים שמאוד מעניין, בדרך כלל בית שמאי הם המחמירים, מי שעוקב בשס. אבל בשישה דברים האלה הם מקילים, ודווקא בית הלל שבדרך כלל מקילים פה הם מחמירים. ומביא דוגמה אחת מבין הדברים. דם נבלות, שעל זה אנחנו כעת עוסקים. בית שמאי מתארים, אין לזה בכלל דין של תומר, בית הלל מתאמים. כמה? מה השיעור? אמר רבי יוסי ברבי יהודה, אף כשתימאו בית הלל, לא תימאו אלא ברביעית, הועיל ויכול לקרוש ולעמוד על שיעור של כזית. אז אם כן, זה השיעור של תומת נבלה, השיעור של רביעית דם. זה באמת מטמא בתומת נבלה. אז אם כן, רבי יהודה, שהוא היה מורה הוראה של בית רבי יהודה הנשיא, הוא הורה לפי דעתם של בית הלל את השיעור כמו שיטתו. עד כאן השיעור על דף קוף ג'.